חושב ששכחתי להזיז את המדבקה השבוע שעבר. אתה זוכר איפה הפסקנו? הנושא שאנחנו באמצע, רק להזכיר, זה בעצם, זה למעשה זה תיקון הלב. איזה דרגה שלא נעבוד את השם, צריך שיהיה לזה ביטוי בלב. וכשאין לזה ביטוי בלב, אז אנחנו מרגישים לא טוב עם זה. חרפה שוברת את ליבנו. אין לזה ביטוי בלב. אנחנו מתביישים. ויש עוד אופן, ואנחנו גם יודעים למה זה. זאת אומרת, למעשה, זה מה שנקרא טמטום הלב. וטמטום הלב בא לא ממצוות ומעשים טובים. זה בא להפך, אפילו מתאוות היתר, אבל מריבוי... הלב נהיה גס, הוא נהיה אטום, הוא לא מתרגש. מה עושים בשביל לפתוח את הלב? יש בזה כמה דרכים, אבל מה שלמדנו פה, רבי נחמן אומר את זה בעוד כמה מקומות, הוא מספר על זה סיפור על מלך ששלח את הבן שלו ללמוד חוכמות למקום רחוק, וכשהוא חוזר אחרי הרבה זמן, אז הוא אומר, בוא נבדוק אם נהיית חכם. קח את האבן הגדולה הזאת, תעלה אותה לקומה השנייה. הוא מנסה לדחוף, להזיז, למשוך, לא הולך. אז הוא אמר לו, זה החוכמה שלך. לא אמרתי לך שתעלה אותה שלמה. תשבור אותה לחלקים, ואז תעלה אותה. אז הוא אמר אותו דבר הלב. הלב, כשהוא שלם, כאן המילה שלם זה לגריאותה. זאת אומרת ששום דבר עוד לא נגע בו. הוא נשאר כאילו, הוא לא מתייחס. הוא נשאר בשלווה שלו, תמות מולו, תתעלף מולו, לא אכפת לו. כן? מה שתספר לו לא מזיז לו. אז אי אפשר להעלות אותו. הוא נשאר למטה. הוא מתייחס רק לדברים פשוטים, לדברים גשמיים. הוא לא מתייחס לשום דבר עמוק. לא מדבר אליו. זה שאנחנו שומעים שאנשים אומרים, זה לא מדבר אליי. זה לא מזיז לי. אבל אם בן אדם מגיע לאיזה נקודה של לב נשבר, אז הוא יכול... זה לב נשבר לטובה. זה לא כמו חרפה שברה ליבי.
בעצם לב נשבר זה שהקליפה שעוברת את
ה... מה?
זה בעצם שהקליפה...
נכון, זהו. זה הקליפה. זה שהוא אומר, הלב שלי לא נפתח, זה הקליפה. ואת זה צריך לשבור. אז איך לשבור, איך שוברים את הלב? אז יש כל מיני שיטות איך להגיע ללב נשבר. רבי נחמן כותב שהפטיש ששובר את האבן, דרך אגב, הביטוי אבן הוא ביטוי, וסירותי את לב האבן מקרבכם, זה ביטוי מהתנך. הפטיש ששובר את לב האבן זה הדיבור. כל זמן שבן אדם רק חושב, זה באמת לא מגיע ללב שלו. אבל כשהוא מדבר, ולפעמים בן אדם שומע את הדיבור, את התוכן, לפעמים בן אדם שומע את הנעימה של הדיבור, את המנגינה של הדיבור, כן? אם בן אדם מנגן, זה יכול לפתוח את הלב שלו. אז יש לנו את הכלי, הכלי זה הדיבור. התוכן צריך להיות החוכמה. הוא בונה את כל התורה על הפסוק פי, דבר חוכמות. התוכן חייב להיות חוכמה. מה זה חוכמה? אז על זה צריך קצת להתעכב, לפני שאנחנו ממשיכים מעלה, אבל לא כרגע, עוד רגע, בוא נגמור קודם, כמו שדיברנו שבוע שעבר. התוכן זה החוכמה, פי דבר חוכמות, והתיקון נעשה בלב על ידי הדיבור. אבל צריך עוד משהו, זה לא מספיק. צריך את מידת ההתקשרות. מה זה נקרא מידת ההתקשרות? מידת ההתקשרות זה שבן אדם יהיה נחוש בעבודה שלו. לא שיעשה את זה ככה, בצורה רופפת. זה כוח, זה כוח בנפש להיכנס עם כל כולו למשהו. כמו להתקשר בין שני אנשים. אז התקשרות אמיתית זה לא לפגוש ולהגיד שלום. מה נשמע, איך אתה מרגיש? זה לא התקשרות. התקשרות אמיתית זה משהו הרבה יותר עמוק. אותו דבר כמו שהם מתקשרים בין אנשים, מתקשרים יותר עמוק. אותו דבר הם מתקשרים לעניין, לתוכן מסוים. אם לא מתקשרים אל התוכן הזה, אז זה עובר מלמעלה. ואז גם עם כל הכלים הכבדים, עם הפטיש הגדול, עם הדיבור, שום דבר, הלב לא נפתח. הלב נפתח כשהוא מרגיש דבר אמיתי. החוכמה היא אמיתית לגבי הלב, אם אני מתקשר אליה. זאת אומרת, הפסיעה הראשונה של להתקשר לפי ידבר חוכמות, להתקשר לחוכמה, הפסיעה הראשונה זה אמונה שלמה שזה רלוונטי עבורי, שזה נוגע לי, שזה לא תיאוריה, שאני לא, אני לא עושה חזרות לקראת איזה הצגה או לקראת כתיבת מחזה או משהו כזה. זה, מדברים עכשיו עליי, זה אני. ברגע שיש לבן אדם את האמונה לפחות, שעכשיו מדברים אליי, אז זה כבר, זה מידת היסוד, זה התקשרות. עכשיו, מה כל העניין? למה כל כך חשוב פה מידת היסוד? יש בזה עוד אופן. אם בן אדם שומר ברית, אז הלב שלו נפתח יותר מהר. אבל הכל מסביב לאותה נקודה. מה זה העניין? אז בעצם למדנו פעם על מתן תורה. עכשיו אני פותח סוגריים, אני לא קורא מתוך הספר. אני רק רוצה להסביר יותר למה כל התורה כאן בעצם מדברת על מעלת הדיבור, ואף על פי כן יש תנאי. התנאי הוא שנהיה מקושרים לתוכן של מה שאנחנו מדברים אותו. לא שנשנן אותו כמו איזה מנטרה. כי הרבי אמר שצריך לדבר. כן, זה לא אמיתי, זה לא אנחנו. אנחנו צריכים לדבר, להאמין שזה דיבורים שנוגעים לנו, שכל החיים שלנו תלויים בזה. אם בן אדם מצא את המשפט שכל חייו תלויים בו, אז הוא אומר אותו אחרת לגמרי. זה מה שמציל את החיים שלו. אז צריך להבין, למדנו פעם על מתן תורה, במדרש כתוב על מתן תורה שקדוש ברוך הוא ביטל את הגזירה של השמיים, שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. זה גזירה, המדרש מתייחס לזה כאל גזירה רעה. ובמתן תורה הקדוש ברוך הוא ביטל את הגזרה. הוא אמר, וכתוב שם, וירד השם על הר סיני, אז הוא ביטל את הגזרה של השמיים, שמיים להשם, ואל משה אמר עלה אל האלוקים, ובזה הוא ביטל את הגזרה של הארץ נתן לבני אדם. הארץ בלבד נתן לבני אדם. בעצם הוא ביטל את הגזרה של השמיים, שמיים להשם, אין לך רשות להתכנס. שמיים וארץ בתוכנו, אז בהקשר של תורה למדלת שאנחנו לומדים, זה כמו המוח והלב. יקרא לשמיים מעל ולארץ מתחת. יש לפעמים שבן אדם צריך לחבר בתוכו את השמיים ואת הארץ. והכוח הזה ניתן לנו במתן תורה. אז זה אותו כוח שקיבלנו בראשית הבריאה, שעם הכוח הזה מתחבר את הנשמה עם הגוף. אז אל אמרו, יקרא אל השמיים ממה זו הנשמה, ואיך כתוב, אל הארץ, לא זוכר, יש שם איזה סיום, סיומת למשפט הזה, זה הגוף. בראשית הבריאה קיבלנו את הכוח, היות שנתנו בנו את הנשמה בתוך הגוף, שהריחוק בין הנשמה לגוף הוא ריחוק עצום. לא מדובר על הנפש הטבעית, מדובר על הנפש האלוקית. הנפש האלוקית עם הגוף, זאת אומרת, הנפש האלוקית עם הנפש הטבעית, הריחוק במנטליות, זה עצום. הנפש האלוקית, מרכז שלה זה האלוקים, הנפש הטבעית המרכז שלה זה עצמה. ושמו אותם ביחד, והרי לך בן אדם, ביחד זה בן אדם שלם. זאת אומרת שבעצם בזה שיש כאן אמירה בבריאה הזאת, ויצר, כתוב עם שני יהודים, כנגד שני יצרים, חיברו אותם יחד בגלל שהבן אדם הוא זה שצריך לעשות את העבודה בכל העולם כולו לחבר את הלמעלה עם הלמטה. זה שהלמעלה הוא נפלא כולם יודעים, וזה שהלמטה הוא לא כזה איי 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 גם כולם יודעים, וזה לא מספיק שיודעים את זה. יש אנשים שגם את זה לא יודעים, אבל אפילו כשיודעים את זה זה לא מספיק. עיקר הנקודה זה לעשות את החיבור, לחבר את הכל יחד. והבן אדם יש לו כוח לחבר את זה, כי הוא בעצמו מחובר בצורה כזאת. בשביל זה המלאכים לא יכולים לעשות את העבודה, ושום אחד אחר יכול לעשות את העבודה, רק האדם. אז זה דיברנו הרבה פעמים כבר. פעם אחת זה קרה ברגע הבריאה, ומיד זה התקלקל. היה שם את הסיפור עם הנחש, והדבר הזה התקלקל. ואז נהיה פירוט. ואפילו זה שאנחנו ביחד זה רק לזמן קצר. 70, 80, 120, אחר כך אנחנו נפרדים חזרה, כי זה לא מחזיק. אין את החיבור האמיתי. פעם שנייה זה קרה במתן תורה, ואז בעצם הם עוד לא קיבלו כוח לעשות את החיבור. אז פרחה נשמתם. מרוב אור שהתגלה שם, פרחה נשמתם, והקדוש ברוך הוא יחזיר להם את הנשמות שלהם בטל שהוא עתיד לחיות את המתים. אנחנו מכירים את הביטוי טל תחייה, משם זה לקוח. הטל שעתיד לחיות בו את המתים זה הכוח של התורה. התורה עוד לא ניתנה להם, אז היו צריכים לתת להם את זה בצורה יוצאת מן הכלל. אבל זה הכל, טל זה הגימטריה של המילה הוויה אחד. זה הכל המושג של החיבור. האחד עצמו זה חיבור של כל העולמות עם השם יתברך. האלף מרמז עליו, והחטא והדלת מרמז עלינו. זין ריקים בארץ, דלת רוחות העולם, כל הכיוונים, כל הממדים, זה הכל אנחנו. והכל בתוך המילה אחד, זה הטל, זה הטל של התחייה, זה הכוח לחבר חזרה את הכל. אחרי שהם קיבלו את התל, לא יוצרים את הטל תחייה הזה, כבר בתורה עצמה יש את הכוח. זו המשמעות שכשנתנו את התורה, אז ביטלו את הגזרה, ביטלו את ההפרדה הזו. מתי נזכה לזה באמת? אנחנו, בוא נגיד כמה דברים, רק איך שזה נראה. מי שזוכר, דיברנו פעם, צריך להנחיש את זה עם שני משלים. איזה חיבור אנחנו דורשים מעצמנו? לפחות שני משלים. יש משל אחד, שמעתי פעם איזה יהודי שהוא היה חייל פצוע מלחמת העולם השנייה, הוא הסתובב עם עין מזכוכית, היה יהודי מאוד גדול, חוזר בתשובה, יהודי צדיק. והוא ישב איתנו פעם והוא הסביר לנו, היינו בחורים בישיבה. הוא היה גר בבית בלי חשמל, בלי מים, איזה בית שנשאר מתף שמחית, שהערבים עזבו אותו והבולדוזרים של הקרן קיימת עוד לא עשו אותו. אז הוא השתחל שם, ושם הוא היה, ישבנו עם נר בליל שישי, והוא דיבר איתנו. אז הוא הסביר לנו מה זה נקרא יראת השם. אפשר להתפרק מהיראה שהוא דיבר, וטוב שאנחנו לא חושבים על זה כל הזמן. הוא אמר, תחשבו על בן אדם, לא על השם. אתם יכולים לחשוב על השם, תחשבו על בן אדם. עומד מולכם בן אדם, שאתם משוכנעים עד ממקי נשמתכם, שאם הוא חושב עליכם, אתם קיימים. ברגע שהוא לא חושב עליכם, אתם פשוט מתעדים. איזה יראה היה לכם מפנה? לא פחד. הוא טוב, הוא נחמד, הוא יחשב עליכם לעולם ועד, כל זמן שאתם צריכים לחיות. אבל איזה דרך ארץ היה לכם כלפי בן אדם כזה? זה סיפור אחד. בוא ניקח את זה בחשבון, שאנחנו לא יכולים להיות שם, אין לנו כוח, אבל אנחנו יכולים לשאוף להיות במקום הזה, לפחות. יש משהו אחר, יש משל מהבן איש חי. הבן איש חי חיבר ספר סיפורים, מכירים את זה? לא מוכר, נפלאי מעשיך. הבן איש חי היה דורש בשבת, אז היה דורש הלכה, היה דורש אגדה, והיה מספר סיפור. מי שהבין את ההלכה, הבין את ההלכה, מי שלא הבין את ההלכה, הבין את האגדה, מי שלא הבין את האגדה, הבין את הסיפור. הרבה פעמים הסיפורים הם הרבה יותר עמוקים מאשר ההלכה והאגדה ביחד. יש לו סיפור על איזה נער כפרי שאף פעם בחיים שלו לא ראה ראי, והוא עלה לחדר שלו, אצל אחותו, בעיר, ו... הוא היה צריך לישון שם, ושם היה רעים, הוא חשב שיש איתו עוד נער בחדר, והוא פחד ממנו, והוא רץ למטה. בסוף אחותו הרגיעה אותו, אמרה לו שזה בחור טוב, רק שימרח חיוך גדול על השפתיים לפני שהוא נכנס לחדר. הכל הסתדר, בבוקר הוא אומר, וואי, איזה חבר טוב מצאתי, הוא רק לא יודע לדבר. זה הסיפור. עכשיו, מה הוא רוצה להגיד בזה? ולמה דווקא בצורת סיפור? אם יש איזה רעיון, אני יכול להגיד את הרעיון. אנחנו יודעים תמיד שרעיון כזה שהוא יותר מדי עמוק, אז לא אומרים אותו במפורש. זה לא שייך למדרגה שלנו. אומרים אותו בצורת סיפור, ואז מי שהבין, הבין. מי שלא הבין, לא הבין. אבל לכל הפחות זה לא יפרק את אותם אלה שלא הבינו. למעשה, הילד הטיפש הזה זה אנחנו. אנחנו מסתכלים על תמונות בתוך הראי וחושבים שהם מציאות אמיתית. יש איזה סיפור. שהיה פה בירושלים, רבי אליעזר ננס, שמעת עליו? חבדני, הוא מת בן 100. עוד חודשיים היה נהיה בן 100. הוא היה 20 שנה בסיביר. 10 שנים, כי הוא היה... הוא לא היה לפי התקן שלהם. ועוד 10 שנים, בגלל שבעשר שנים הראשונות אף פעם לא חילל שבת. אז הוא קיבל מתנה עוד 10 שנים. אחר כך הוא נסע לרבי, הרבי אמר לו שה-20 שנה שהיה בסיביר מורידים לו מהגיל. אז הוא חי עד גיל 100. הוא נפטר חודשיים לפני יום הולדת. הוא נולד בתרנז ונפטר בתשנז. אז הוא סיפר, אני זוכר כשהוא הגיע לארץ, אני זוכר את היום שהוא הגיע לארץ. הוא הגיע לירושלים, בקיצר, הוא חי בירושלים, כל הזמן שהיה פה בארץ הוא חי בירושלים, ובאו כאילו לשבת איתו, לשמוע ממנו סיפורים וזה, אז הוא סיפר הרבה, הוא גם כתב את תולדות חייו. אז הוא סיפר שכשהוא היה צעיר, בחור בישיבה, הרבה הרבה לפני הקומוניסטים עוד, לא הרבה, כמה שנים לפני הקומוניסטים, הוא היה, האדמור הרש"ב היה ברוסטוב. התחילה מלחמת העולם הראשונה, אז הם ברחו, הם היו ברוסטוב, שם הגרמנים לא הגיעו לשם. הגרמנים של מלחמת העולם הראשונה לא הגיעו. היה ברוסטוב, והחצר החסידית עם הגבאות, עם כל זה, עברה לידי תלמידי הישיבה. כי לא היה מי שיעמוד שם בפתח ויכניס אנשים וכל זה. אז הוא היה, הגיעה התורנות שלו. אז הוא עמד ליד הדלת של הרבי והסתכל שיכנסו אנשים, שכל אחד יהיה בפנים כמה שנתנו לו ולפי התור, ולא שאחד יתפוס את כל הזמן. הגיע איזה יהודי מאוד מאוד גדול, יהודי קדוש, קראו לו רבי יצחק המתמיד, ככה קראו לו, זה השם שלו, רבי יצחק קורוביץ. הוא הגיע, הוא היה נכד של השלה, בן אחר בן, יהודי מאוד מיוחד. הוא הגיע, הוא נכנס שם לרבי, אז אומר, רבי אליעזר הזה אומר, אני ראיתי שיהודי כזה נכנס לרבי, אז שמתי איזה כיסם בדלת שלא תסגר עד הסוף. אני חייב לשמוע מה הם מדברים. הקיצר, הוא נכנס, אז הוא התחיל לפקוט. הוא אמר, שלוש דברים הוא בכה, והוא ביקש תיקון, ועל כל שלושת הדברים הרבי הרגיע אותו ואמר לו, זה לא נורא. אז שני דברים שכחתי. אני שכחתי, לא שהוא לא סיפר. הוא לא שכח. דבר אחד אני זוכר, מה היה? הוא סיפר ככה. הוא למד עם אנשים, הוא לימד ליקוטי תורה של בעל התניה. ובליקוטי תורה כתוב, וזה בעצם כתוב עוד בספרים יותר קדמונים, כתוב שבלשון חזל מופיע ביטוי אספקלריה המהירה ואספקלריה שאינה מהירה. נבואת משה הייתה מאספקלריה המהירה, ובנבואת שאר הנביאים אספקלריה שאינה מהירה. אז כתוב שם, מה זה אספקלריה? אספקלריה זה זכוכית. אספקלריה המהירה זה זכוכית שקופה. כשאני מסתכל, אני רואה את מי שעומד מהצד השני. אספקלריה שאינה מהירה זה ראי. אז כל הנביאים ראו את עצמם כביכול, הם ראו את האלוקות בהאנשה, בהאנשה באלף, באיזושהי צורה אנושית. משה לא ראה שום דמות. הוא פני לא יראו. אז לכן משה זה נקרא שהסתכל באספקלריה המהירה. אז הרבי שאל אותו, נו מה יש? אז לימדת, אז מה אתה רוצה? אז הוא אומר, אבל אני הוספתי עוד משהו שלא כתוב בספר. מה הוספת? אני הוספתי שתלוי מי מסתכל באספקלריה הזאת שאינה מהירה. אם בן אדם מבוגר מסתכל בריא, אז הוא לכל הפחות יודע שזה רק השתקפות. אבל אם ילד קטן מסתכל בריא, אז הוא חושב שזה באמת עוד ילד. אז אותו דבר, אנחנו, האלוקות מהירה בכל העולמות, באספקלריה מהירה. וכל מה שיש בעולם זה השתקפות שלנו. זה השתקפות שלו, של השם. ואנחנו, אם אנחנו מבוגרים מספיק, אנחנו בוגרים מספיק, אז אנחנו מסתכלים ורואים שזה השתקפות של הכוחות שלו. זה הרבה יותר עמוק מהדבר הקודם, שאם נסתכל עליך אתה קיים, ואם לא אז לא. אבל אם אנחנו ילדים קטנים, אנחנו חושבים שהשתקפות זה דבר אמיתי. אז הוא אמר, אז הרב אומר לו, אז מה יש? אז הוספת, אז מה יש? אז הוא אמר, אבל מקובל שכל המשלים שיש בלקוטי תורה, הם הבעל שם טוב. אז איך אני העזתי להוסיף פרט במשל, משל שהמקור שלו מה הבעל שם טוב? איך? אז הרבי אמר לו, לא נורא. זהו. וכך היה כל עוד שני דברים כאלה. סיפר אותו רבי ליעזר, שאחרי שנים, שהרבי כבר נפטר, אחרי שנים הכניסו אותו לבית סוהר, התחילו להוציא לו את הנשמה עם חקירות, וניהלו אותו ויכוחים תיאולוגיים, כאילו, על עצם זה שהוא מאמין, שהוא לא אתאיסט, על זה הוציאו לו את הנשמה. אז הוא אמר, אז הוא נזכר במה שהוא שמע מהדלת החצי סגורה, הוא אמר, אתם כולכם, כל הפילוסופיה שלכם, אתם מסתכלים על העולם כמו ילד קטן שמסתכל בריאי וחושב שהוא רואה שם דבר אמיתי. זה הוא סיפר. כמובן שהם כעסו עוד יותר. אבל לכל פנים, מכל הסיפורים האלה, הרבה פעמים מסיפורים למדנו יותר מאשר בשיעורים הפורמליים, בטוח. מכל הסיפורים האלה ביחד אפשר להבין שיש באמת אמונה כזו. אנחנו לא במדרגה שנרגיש את זה. אף אחד לא יכול להרגיש את זה. אבל אולי לעתיד לבוא נרגיש כך. אבל יש אמונה כזאת שכל מה שאנחנו רואים זה בעצם, אנחנו רואים מים, זה השתקפות של החסד האלוקי. אנחנו רואים אש, השתקפות של האש האלוקי. אנחנו רואים בני אדם גם הם השתקפות, וגם אנחנו השתקפות, וביחד עם זה לקחת אחריות, ולבחור, ולזוז, ולא להיות פריק ולשכב ככה ולא לעשות כלום. זה חיבור עליונים ותחתונים. זה לחבר את הדעת התחתון שמזהה אותנו בראשית ברא אלוקים, אנחנו קיימים. עם הדעת העליון שהוא לבדו ואין זולתו, לעשות חיבור אמוני. אין לנו חיבור בלב, אבל לעשות חיבור באמונה. זה חיבור. נתנו לנו את הכוח לעשות את החיבור, לעתיד לבוא אנחנו נראה את זה. עכשיו, מה עם הלב שלנו? זה דבר פלא. הלב שלנו יכול לזרום עם החיבור האמוני הזה, למרות שאנחנו לא מבינים אותו בכלל. יש בחסידות חב"ד, יש כמה פעמים שמדובר על התבוננות שמרגשת את הלב, וכל ההתבוננות היא מסביב להפלאה של משהו. הווה אומר, מה זה הפלאה? מזה שאנחנו לא מבינים. דווקא מזה שלא מבינים, מזה אנחנו מתרגשים עוד יותר. אין שום אפשרות, כרגע אין שום אפשרות להבין את זה. אנחנו צריכים עוד להתפתח ולגדול כדי להבין את זה. וכבר גילו לנו את הסוד, כי נותנים בנו אמון שאנחנו יכולים להתחיל לעשות עבודה לקראת זה שנתפתח ונוכל להבין את זה. יש דברים שכמו שהם קשורים עם תקופות של העולם, בדיוק כמו שזה קשור עם, תסביר לילד בכיתה ג' ביסודי, למה אנשים באמריקה לא נופלים? אנחנו על כדור, למה הם לא נופלים? ילד בכיתה ג' לא יכול להבין את זה. הוא הגיע לכיתה, לחטיבת ביניים שם, לכיתה ח', אז הוא מבין את זה בקלות. לא צריך לעשות הרבה תרגילים איתו כדי שיבין את זה. התפתח, הוא התבגר, אז הוא מבין. יש דברים שהם תלויים בתאריכים, בזמנים, בעידנים, אנחנו לא מבינים את הכל. באחרית הימים אנחנו נקבל את הכל, גם במוח וגם בלב, ואנחנו נבין דברים שהיום סכום הממדים שלנו לא נותן לנו להבין את זה. אנחנו מאוד מחודדים בין כן ללא, בין שחור לבן, כמו שאומרים, זמן ולמעלה מהזמן, ויש ועין. כל הדברים האלה זה מכשולים שאי אפשר לחבר אותם. לעתיד לבוא נוכל לחבר אותם, אבל זה תלוי בעבודה שלנו עכשיו. מה זה תלוי בעבודה שלנו עכשיו? אם עכשיו נעשה את העבודה באמונה, בלי להבין, ונזרום עם זה, אז לעתיד לבוא זה יתגלה לנו. עכשיו, איך זורמים עם זה? מה הכוח? על זה דיברנו פעמים קודמות. בשביל זה, כאן רבי נחמן אומר שהכוח שמחבר, שעושה את החיבור של כל החלקים באישיות, זה הדיבור. רק צריך גם את מידת היסוד, תכף נראה. אז קודם כל דיברנו, למה דווקא דיבור? דומה מאוד לדיבור בהקשר הזה, זה כתיבה. למה דיבור? כי מצד אחד הוא קוגניטיבי, זוכרים שדיברנו. מצד שני הוא פיזי. אפשר להקליט אותו. הוא גשמי. אז בתוך הדיבור יש את החיבור. העולם נברא בדיבור, ועשרת הדיברות, עשרה עשרה עקף בשקל הקודש. עשרת הדיברות מכוונים כנגד עשרה מאמרות. זה הכל דיבור, זה מאמר, זה דיבור, אבל כל החיבור נעשה, ראו המדברת עם פלוני, כתוב שם שזה חיבור, זה זיווג. דיבור זה חיבור. זה בעצם, כתוב ואיזה הוא שונא, כל שלא דיבר עמו ג' ימים. כן? לא שלא דיבר כי לא ראיתי אותו. ג' ימים אנחנו עובדים אחד ליד השני במשרד, ושלוש ימים לא אמרתי בוקר טוב. סימן שאני שונא אותו. דיבור זה חיבור. לא לרצות לדבר עם מישהו, זה לא לרצות איתו קשר. הדיבור זה הקשר. אותו דבר בתוכנו, כשאנחנו מדברים ואנחנו מקשיבים, אנחנו גם המדברים וגם המקשיבים, זה הקשר. עכשיו, בזה גופה צריך להוסיף את הכוח הפנימי של הקשר שקיבלנו במתן תורה. זה מידת היסוד. הכוח של הדיבור הוא קשר שיש לכל העמים אשר על פני האדמה. ליהודי יש עוד משהו נוסף, שזה הקשר שיש לו עם כל הדורות הקודמים ועם כל הדורות הבאים. זה החותמת, צאצאיו חתם בעוד ברית קודש. זה הברית. זה הקשר. ברית זה קשר. השבת נקראת ברית, ברית מילה נקרא ברית. מה עוד נקרא ברית?
תורה.
כל התורה נקראת ברית. כן? גם דיבור.
ברית הלשון.
כן, ברית הלשון. כל הדברים האלה. החיצוניות של הקשר מתנהל על ידי הדיבור. הפנימיות של הקשר מתנהל על ידי שמירת הברית. עכשיו, בשמירת הברית יש הרבה אספקטים. אז יש שמירת הברית כפשוטו, לא לחלל את הברית, אבל יש עניין פנימי יותר, שבאמת העומק של ההתמסרות, זה דיברנו שבוע שעבר, שיש עניין של להתרכז, יש עניין של להתמסר. העומק של ההתמסרות להשם יתברך, למרות שאני לא מבין אותו, ואין לי שום דרך להבין אותו, אבל העומק של להתמסר אליו, להגיד לו אני שלך, לגמרי, עד הסוף, זה הברית, זה ההתקשרות. אז אם עכשיו נחבר את הכל מה שלמדנו, אני חושב שעכשיו נבין את זה קצת יותר טוב. כי לקבל גם פרספקטיבה היסטורית קצת, לא רק איך שזה בתוך האדם, אלא לראות את כל התמונה, איך שזה בעם, לא רק איך שזה באדם הפרטי. לראות את התמונה, זאת אומרת, במתן תורה קיבלנו את התורה באותיות, במילים, אבל קיבלנו גם את ויצא העם, ויוצא משה את העם לקראת האלוקים. זה הנקודה של הברית. זה הנקודה של ההתמסרות. ובאמת בסוף הוא מדבר גם על משה. על משה עצמו. זה פחות או יותר הנקודה, הכלי שקיבלנו בתורה הזאת. זה מורכב מארבע דברים. מורכב מדיבור, ומורכב מהתוכן של הדיבור שצריך להיות חוכמה. כל המשלים שדיברנו היום, למשל הסיפור של הבן איש חי, זה דוגמה לחוכמה. שאם מדברים אותה, עצם זה שמספרים סיפור כזה, זה יכול לעורר את הלב, למרות שאנחנו לא מבינים. אז יש לנו את החוכמה ואת הדיבור, את ההתמסרות, ועל ידי כל זה נפתח הלב, זה הדבר הרביעי, שזה כבר תוצאה. שם אי אפשר לעשות שום דבר, זה כבר התוצאה. אם עשינו נכון את השלושת הראשונים, אז הלב נפתח בסוף. זה פחות או יותר העניין.
אבא יסד ברתא.
מה?
אבא יסד ברתא.
אבא יסד ברתא, כן. חוכמה. החוכמה, פי ידבר חוכמות, זה אבא יסד ברתא, כן. עכשיו אנחנו בעוד זין. זה קטע קצת קבלי, עוד פעם, אבל אין ברירה. וכשהלב היינו בחינת וו, בחינת לוחות, כותבם על לוח ליבך, הלב ובב, כי יש בו שש מידות, על פי קבלה, המידות, תכונות האופי של האדם באופן עקרוני הם שש. זה מה שאנחנו קוראים שלילה וחיוב, ומה שבאמצע זה חסד, גבורה, תפארת. וכשזה יוצא לפועל, אז זה יוצא דרך שלוש מידות יותר תחתונות, שזה נצח עוד יסוד, שזה הנצח הוא ענף של החסד, והעוד הוא ענף של הגבורה, והיסוד הוא ענף של התפארת. אז לכן זה הלב הוא הוו, זה קשור עם הנקודה של השורוק שלמדנו עליו, שיש וו עם נקודה בפנים. הנקודה זה החוכמה והלב זה הוו. אם החוכמה מגיעה לתוך הוו, אז יש לנו שורוק, וכל השורוק עצמו הוא נקודה ששייכת למידת היסוד. זה רמז נפלא. אז הוא, כשהלב הוא משוקע באהבות רעות, צירוף מאוד מוזר, אהבות רעות. מי אוהב רע? אף אחד לא אוהב רע. אבל אנחנו שוכחים שהשורש של המילה רע זה רעוע. זה דבר שלא מחזיק מעמד. הרוע זה כשנותנים קרדיט לדבר הרעוע וחושבים שהוא הדבר האמיתי. כמשענת קנה הרצוץ אשר ישען איש, איך כתוב שם? ותבוא בכפו, היא נוקבת לו את כפו, הוא נשען על קוץ, כאילו הוא נשען על משהו עם שפיץ. אי אפשר לשען על דבר כזה, אבל אתה מחזיק את זה כמשענת. המושג של העולם, אם אתה לוקח ממנו את הקדוש ברוך הוא, אז הוא משענת קנה רצוץ, הוא דבר רעוע. וללכת אחרי דבר רעוע זה נקרא לבחור ברע. אז ממילא, אם אני הולך אחרי דבר כזה, אז אני משוקע באהבות רעות. היינו חרפות וביזיונות. הבן אדם לא מרגיש שהוא בחרפה, אבל בשקלול הכללי של המצב שלו, יכול להיות שעוד כמה שנים הוא יסתכל אחורה על השנים שעברו, ויגיד, וואי, איזה בושות עשיתי. Okay. היינו חרפות, חרפות וביזיונות, אני קרא אורלת גר, אז זה היו בבחינת שברי לוחות. זה לב נשבר לא הגון. זה שהלב עצמו שבור, הקדושה שבורה. וחרפה הוא בחינת אורלה, כמו שכתוב, לא נוכל לתת את אחותינו לאיש אשר לא אורלה, כי חרפה היא לנו. אנחנו דיברנו כמה פעמים, הסוד של הברית מילה, יש הרבה סודות בברית מילה, זה עולה גבוה גבוה למעלה מההשתלשלות, הסוד של אדם קדמון, אבל יש כוונה פשוטה בברית, שלהסיר את המכסה מהמקור של השפע. המקור של השפע שההולדה מכוסה. מה זה אומר ברוחניות? ברוחניות זה אומר שהשפע האלוקי מכוסה, ואנחנו לא רואים שהוא אלוקי. אנחנו מקבלים שפע, אז אנחנו אומרים תודה לשמיים ולארץ וכל זה, רק לא להשם, כי לא רואים את המקור, רואים את הדברים, את נושא המכתבים רואים. רואים את השליחים, לא רואים את הדבר בעצמו. אז הדבר הזה נקרא אורלה. ככל שיש לנו בתודעה יותר אורלה, זה יותר חרפה. תחשבו שבן אדם מקבל כל טוב, אף פעם לא אומר תודה. הוא חושב שמישהו אחר עשה איתו את הטובה. ובסוף כשמתברר לו איזה בושה יש לו. הוא אכל חינם, כמו שאומרים, אפילו תודה הוא לא אמר. לפעמים אפילו הוא בא בטענות. יש סיפור, עוד סיפור. זה לא מזיק. זה סיפור שרבי נחמן בעצמו סיפר, הוא אמר ש... זה לא סיפור, זה משל. הוא אמר, שני אנשים, בן אדם הולך ביער, הוא מת מרעב, הוא רואה בית עם חצר, עם כל טוב בחצר, הוא רואה שני בתים בעצם. וניגש ודופק בדלת ומבקש אוכל. אז אומרים לו, אצלנו מקבלים אוכל רק עם עובדים. אומרים לו, חבילה עם עצים, נותנים לו ברזן ביד, הוא מבקע את העצים, גמר לבקע את כל מה שנתנו לו, הוא דופק בדלת, הוא מבקש עוד פעם אוכל, אז מראים לו את הדלת ממול, האוכל שם. הוא הולך לשם, הוא מקבל אוכל, הוא יושב כבר ואוכל, וזה, באמצע הוא מוציא איזה משהו, הוא מתחיל לגיף את הזעה שלו, הוא אומר, וואי, כמה קשה עבדתי. אז הוא, שנותן לו את האוכל, אומר לו, מה עבדת, מה קרה? אז הוא אומר, דפקתי בדלת פה ממול, אמרו לי שאם אני רוצה לקבל אוכל, אז אני צריך לעבוד, אז עכשיו אני עוד עייף מהעבודה. הוא אמר לו, תדע לך, האמת שאנחנו בכלל לא שותפים, הוא סתם עבד עליך. אין קשר בין שני הדברים. עבדת כי הוא עבד אליך, ופה אתה מקבל אוכל. אם לא היית עובד, גם היית מקבל אוכל. עבדת בחינם ואתה אוכל בחינם. עכשיו תחשבו על דבר כזה, תוסיפו לסיפור הזה עוד קטע, תחשבו שבסוף כל הזה הוא יבין ככה, בעל הבית גר שם והמלצר הוא פה, אז מכאן הוא יקום בלי להגיד תודה, הוא ילך לשם ויגיד תודה, שם אפשרימו אותו הוא יגיד תודה, ופה הוא אפילו תודה לא יגיד, ואחר כך מישהו יבוא ויספר לו, תדע לך שעבדו עליך, זה סתם קמצן וסתם העביד אותך, ניצל אותך, והוא נתן לך ברוחב לב כי הוא מכניס אורחים. איך הוא היה מרגיש? ועכשיו הוא כבר רחוק והוא לא יכול להחזיר את הכל חזרה, הוא לא יכול לבוא ולהגיד תודה. איך הוא היה מרגיש? זה החרפה האמיתית. אז לכן אורלה נקראת חרפה. לא נוכל לתת את אחותינו לאיש אשר לא אורלה, כי חרפה היא לנו. והוא בחינת אהבה נפולה ושבורה. אהבה אמיתית זה לאהוב את האמת, ולאהוב את השקר זה נפל מאהבה אמיתית. זה ניצוץ שנפל והלך לאיבוד. כי ידוע שהיצר הרע והקליפות ניתבים מן שבירת כלים. הוא מובא בעץ חיים כי שבירת כלי החסד נפלו אל בינה דבריאה, היינו בינה ליבה, כלי החסד נפלו אל בינה דבריאה, וכדי לגלות את כלי החסד צריך באמת לעבוד עם הבינה, כי שם הם נמצאים. אבל אור החסד נשאר ביסוד האצילות. עכשיו תלוי מה בן אדם רוצה לתקן מהשבירה הזאת, אם הוא רוצה לתקן את האור או את הכלי. על שבירת כלים דיברנו הרבה פעמים, זוכרים מה שדיברנו? מי זוכר? דיברנו על זה קצת. על כל פנים, יש לפעמים שמשהו יורד, יש לפעמים שמשהו נופל. יש הבדל גדול. אנחנו מדברים למשל על ירידת הדורות. אבל אם מדברים על נפילת הדורות, זה משהו נורא רעיון. ירידת הדורות זה עוד בהדרגה, כמו שאומרים. נפילה זה התרסקות. נפילה זה שמשהו עכשיו המשהו הזה נראה, יש לו את אותם יסודות כמו הדבר לפני שנפל, אבל הכיוון שלו הוא שונה לחלוטין. הכל השתנה, הכל התעקם, קיבל עקמומיות. ואם נהיה מהחסד העליון, נהיה אהבה לאהוב את השקר, אז הכיוון הוא כיוון שונה לחלוטין, זה עבר שבירה. לתקן אותו, צריך לחפש איפה הוא נמצא, לאן הוא נפל. אז הכלי החסד, החסד שלמעלה מהצילות, נפלו אל בינה דבריאה, היינו בינה ליבה. ולכן יש עבודה בעולם של התבוננות, שיכולה לפתוח לנו את הלב, ולחזור חזרה לחסד אמיתי. אבל אז אנחנו מקבלים את הכלי של החסד. מה זה הכלי של החסד? הכלי של החסד זה אהבת השם פשוטה. אהבת השם כי השם מיטיב איתנו, כי השם בורא אותנו, כי הוא משגיח עלינו. זה אהבת השם. נתן לנו את התורה, הוא גאל אותנו ממצרים. אבל האהבה של כלות הנפש, של נפשי ויתיך, כאילו אין לי מציאות בלעדיך, זה כבר האור של החסד. זה לא מקבלים מהבינה, זה מקבלים מהיסוד. אור החסד נשאר ביסוד האצילות, שהוא מבחינת צדיק יסוד עולם. נמצא שאהבות רעות באים משבירת כלי החסד. היה מחלוקת גדולה בתחילת החסידות, האם להגיע לעבודה פנימית, היה מחלוקת, היה צד אחד היה רב יצחק מרדיצ'וב, ואחרי שהמגיד נפטר כמובן, הרב יצחק מרדיצ'וב מבעלתניה, ועוד מי היה בצד הזה, היו עוד כמה, אני לא זוכר. שכחתי את השמות. ובצד השני היה רבי שלמה מקרלין, רבי אהרון מקרלין, רבי אהרון הגדול, היו עוד כמה, אני גם לא זוכר את השמות שלהם. היה ביניהם ויכוח. מה היה הוויכוח? הוויכוח היה שרב לוי יצחק ובעל התניא אמרו, המגיד מקוז'ניץ היה השלישי. הוא היה איתם עם רב לוי יצחק. אז הם טענו שיהודי צריך להגיע לעבוד את השם, להגיע לעבודה פנימית, לאהבת השם, בעיקר אהבת השם, זה עיקר העבודה. כתוב בזוהר, לית פולחנה כפולחנה דרחימותה. הוא צריך להגיע לזה על ידי המאמץ שלו. הוא עושה מאמץ. מה המאמץ? צריך להתבונן. צריך להפעיל את המוח. צריך לחשוב על השם, על חסדי השם, מה שדיברנו כאן, על כלי החסד. רבי שלמה ורבי אהרון מקרלין, והיו עוד כמה שהם אמרו, אנשים כערכנו לא מתעסקים עם עבודה פנימית. אנחנו צריכים להיות חיילים טובים, לשמוע בכל השם. יש יחידי סגולה שמתעסקים עם עבודה פנימית. אם אנחנו הולכים בדרך הנכונה, אנחנו נקבל את כל השפע דרכם. זה הוויכוח. אצל חסידי ברסלב מקובל שבוויכוח הזה רבי נחמן אמר ששניהם צודקים. שצריך לעשות עבודה שהיא כלולה משניהם. גם מקובל מאבשים שנברסקי, אני יודע, זה מקובל, זה לא דברים שכתובים, זה דברים שעברו בעל פה. מה זה העניין הזה? איך אפשר לכלול את שניהם? זה מה שאנחנו לומדים עכשיו. להשיג את האהבה של כלי החסד, כל אחד יכול. זה נעשה על ידי הבינה. כלי החסד נפל לבינה דבריאה. בינה דבריאה זה דבר שבהישג יד שלנו. או אם לא בינה בריאה שבבריאה, אז בריאה שבעשייה. לא משנה, אבל על כל פנים, מוחנו ברשותנו, ואנחנו יכולים להתבונן ככל מה שאנחנו רוצים. אבל להשיג את אור החסד, שזה דבר שזה למעלה מהכוחות שלנו, בשביל זה צריך להיות קשור לצדיק. וכי אור החסד נמצא ביסוד של עולם האצילות. וביסוד זה מידת צדיק. הצדיק הוא מרכבה למידת היסוד. אז אם עובדים את השם, קודם כל, עם כל הרמח והשסה, ומתבוננים בגדולתו, ועובדים עם המוח, כמו שחסיד צריך לעבוד, ואחר כך גם קשורים לצדיק, אז אפשר לחבר את כל המדרגות יחד. אבל זה לא אומר שאפשר בעבודה פנימית להישען על מישהו אחר, גדול ככל שהוא יהיה, אי אפשר להישען עליו. ומצד שני, גם אי אפשר להגיד שאני רוצה לגמרי לבד. זה פחות או יותר, ככה מסבירים, ואפשר ללכת עוד יותר רחוק, שבעצם זה לא היה ויכוח, אלא כל אחד דיבר על משהו אחר. אז, אבל זה כבר חידוש, זה לא שמעתי, אז אני לא אומר את זה. מי שרוצה שיגיד את זה לבד. נמצא שאהבות רעות באים משבירת כלי החסד. וזהו שתרגמו כלוס, כי חרפה אילנו, הרי חיסודה אילנה. זה חסד דקליפה. כי החרפה, היינו אורלת הלב, היינו אהבות רעות, נעשה משבירת כלי החסד. כי זה נראה בחוש, שעל כל פשעים תחסה אהבה. אם בן אדם באמת אוהב מישהו, אז הוא יכול בשבילו לסבול. פשעים, זאת אומרת, מצבים שלא מקובלים עליי. זה המושג כאן, פשעים. אז אני יכול לסבול, לא מקובל עליי שהוא עושה ככה, שהוא עושה ככה, אני אוהב אותו, אז זה לא מעניין אותי. אז מה שהוא עושה זה טוב. אפילו אם אחד פושע נגד חברו, אז זה אינו מחרפהו, כי אהבה מכסה על כל פשעים. כשמתקלקל ברית האהבה ביניהם, היינו בחינת שבירת כלי החסד, אז זה מחרפהו, כי החרפה היא משבירת כלי החסד. זה צריך להבין, שאם אני באמת אוהב את השני, אז אני לא מפסיק לאהוב אותו אף פעם. אני אהבתי את עצמי, זה הפסיק. עכשיו השני לא... אני יודע, השתנה אצלי משהו, אז השני כבר לא מדבר אליי יותר. אבל באמת לא אהבתי אותו אף פעם. אהבתי את עצמי, אז מצאתי את השעשוע שלי בך. עכשיו משהו אחר מעניין אותי, אז אני אשכח אותך. אתה בן אדם שהוא אגוצנטרי, הוא נמצא עם עצמו כל הזמן. אבל די שזה לא אמיתי, וזה לא מחזיק מעמד. אבל אם בן אדם באמת אוהב, אז הוא יכול לסבול הכל. אותו דבר יש לנו, לא נדבר על העולם העליון, אבל נדבר על העולם העליון שבתוכנו, בעבודת השם, על כל אחד עוברים זמנים קשים. ויש עבודה שנקראת, זה נשמע כמו מסירות נפש, אז זה לא מסירות נפש. מסירות נפש זה לעלות על המוקד. זה מסירת הרצון, זה עבודה. למסור את הרצון להשם יתברך. מה המשמעות של למסור את הרצון? הרצון תמיד נשאר אצלי, אני רוצה. למסור את הרצון זה שאם הקדוש ברוך הוא מנהיג אותי בדרך שלא מקובלת עליי, אני לא מתרעם עליו. אני יכול לבקש, איך אמר הרב שטיינזלץ, אם לא קשה לך, תעשה לי את זה יותר קל. לא בבת אחת את כל הדברים הקשים, לא כל כך מהר, אבל אני לא מתרעם. אני לא מתרעם. זה שבן אדם מתרעם, בגלל שחסר לו מסירת הרצון. וחסר מסירת הרצון בגלל שאין אהבה אמיתית. וככל שיש אהבה יותר עמוקה, זה יותר אור החסד, אז יש יותר מסירת הרצון. ככל שזה יותר כלי החסד, אז זה עוד מתננד, זה לפעמים ככה, לפעמים ככה, זה עוד יכול... אבל ככל שזה יותר באור, ואת האור צריך לקבל מהצדיק, אין מה לעשות. עכשיו התיקון של זה הוא כשהלב הוא משוקע בחורפה, בחרפה, היינו בעורלת לב, בחינת שברי לוחות, היינו חרפה שברה לבי. עכשיו הוא הולך לתקן את זה, וכשמקשר הלב, היינו בחינת וב כנב, להיוד, היינו נקודה, שהוא בחינת צדיק, ששם אור האהבה הקדושה שורה, כי אור החסד נשאר ביסוד האצילות, אז זה נתבטל אהבות רעות, היינו החרפות, היינו עורלת לב. כי הצדיק, שהוא נקודה ששם שורה אהבה הקדושה, יאיר לאהביו, שהוא בחינת לב, ונתבטל החרפה, היינו עורלת לב. כי על כל פשעים תחסה אהבה, כי שם שורה אהבה הקדושה. זה בעצם סיכום של כל מה שקראנו קודם, אבל מה שנוגע זה השינוי שהוא עושה כאן. בהתחלה הוא קרא לחוכמה בשם י'. עכשיו הוא קורא ליסוד בשם יוד, ושניהם אמת. הכלי הוא כלי היסוד, בתוכו יש את אור החסד, ובתוך הכל יש את אור החוכמה. וודאי שאחד בלי השני לא קיים, הוא לא שייך לעבוד את השם בלי חוכמה, הוא לא שייך לעבוד את השם בלי ההתקשרות, בלי ההתמסרות, מסירת הרצון שדיברנו. ויש במסירת הרצון יש שתי בחינות, יש מסירת הרצון שזה התחלה של העבודה, ויש מסירת הרצון שזה הקצה האחרון של העבודה. אחרי שכבר זכינו לקבל את האהבה, אז מסירת הרצון היא אמיתית עד הסוף. אבל לפני שזכינו לקבל את האהבה, אז יש לנו מסירת הרצון, מה שגדולי החסידות קראו לרצות לרצות. כן? אני רוצה שאני אוכל למסור את הרצון לגמרי. זה התחלה של העבודה, אם זה נמצא, אז הכל נמצא. וזהו שאמרו חכמנו זכרונם לברכה, פה מתחיל פרק חדש שממש הוא נכתב לפני יותר מ-200 שנה, אבל הוא נכתב ישיר אלינו. מה כתוב פה? חכמנו זכרונם לברכה אמרו, ביקש הקדוש ברוך הוא להוציא כהונה משם. הקדוש ברוך הוא רצה ששם יהיה הכהן הגדול הראשון, שם, הבן של נוח, והצאצאים שלו כולם יהיו כהנים. ובשביל שיקדים ברכת אברהם לברכת המקום, שם היה מלכי צדק, מלך שלם, הוא אמר ברוך אברהם לאל עליון פונה שמיים וארץ, וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידיך. בגלל שהוא הקדים את ברכת אברהם לברכת המקום, אז הוא הפסיד את הכהונה, ומי קיבל את הכהונה? זרעו של אברהם. נתלה משם ונתנה לאברהם, שנאמר אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק. לפי זה יוצא ככה, מלכי צדק אומר עכשיו אתה תהיה כהן לעולם בגלל הדיבור שלי שהיה לו כראוי, על דברתי. זה לא כמו שאנחנו משתמשים בביטוי על דברתי. וזהו, כשהקדוש ברוך הוא נתן הכהונה לפנחס, אמר הנני נותן לו את בריתי שלום. פנחס, בגלל סדר הדורות, הוא לא היה אמור להיות כהן בעצם. הוא נולד מוקדם מדי. זאת אומרת, הוא נולד כנכד לאהרון לפני שאהרון נבחר לכהונה. ורק הצאצאים שהיו אחרי שהוא נבחר נהיו כהנים. אז הוא היה צריך להתקדש בכהונה לבד, לא בזכות אבות. אז כתוב שם שהנני נותן לו את בריתי שלום. כי הכהונה או בחינת אהבה או אברהם שורה במקום ברית שלום, היינו צדיק יסוד עולם. ופה צריך להבין, קודם כל כהונה זה חסד, הלוויים שייכים יותר למידת הגבורה, הכהנים שייכים יותר למידת החסד, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. אברהם זה גם כן מידת החסד בהקשר אחר. אברהם עומד מול יצחק, הכהן עומד מול הלוי, לוי יצחק זה פעמיים גבורה. הוא היה, רבי לוי יצחק היה איש החסד הכי גדול, הפך את הטבע שלו.
אבל יצחק שהיה מידת החסד שהוא
כמו מידת, כן, הוא עלה להקדה,
לא, לעתיד
לבוא, כן, לעתיד לבוא, הוא מלמד זכות הכי הרבה מכולם. איך תדע איזה לוי זה היה ואיזה יצחק זה היה, אולי היה לוי בכלל. אבל לכל פנים אברהם זה מידת החסד. עכשיו כשאנחנו מחפשים את מידת החסד, אנחנו מחפשים את אברהם שבקרבנו, אנחנו צריכים לזכור שאי אפשר לתקן את הלב בלי להכניס לשם את ברכתו של הקדוש ברוך הוא. יש עוד כל מיני שיטות איך לפתוח את הלב, כן? אפשר קודם כל ללכת לפתוח את הלב, ואחר כך עם הלב הפתוח להלל ולהודות להשם. ככה עשה מלכי צדק, קודם כל הוא ברך את אברהם, קודם כל הוא מצא את החסד, אחר כך הוא אמר יופי, עם החסד ביחד בוא נודה להקדוש ברוך הוא. והיום יש הרבה שמחפשים ישר את הלב, ישר את הלב, בלי פי ידבר חוכמות והגות ליבי תבונות, תבונה לב ישר, בלי הדיבור, בלי היסוד, בלי שמירת הברית, בלי התקשרות לצדיק, בלי כלום, ישר ללב. זה היה פגם של שם בן נוח, ומבחינתו זה לא היה פגם גדול, הוא לא ידע אחרת, הוא היה לפני מתן תורה, הוא לא היה בן ישראל, הוא היה בן נוח, הוא היה צדיק, הוא היה קדוש, אבל זה מה שהוא ראה עם ההשגה שלו. אנחנו יש לנו השגה מקבילה, אנחנו יכולים לראות בדיוק, לא בעיה בכלל לסגל הסתכלות כזו. הבעיה היא רק שקיבלנו תורה, והקדוש ברוך הוא הרים אותנו קצת יותר גבוה, ונתן לנו פרספקטיבה יותר כללית, ומסביר לנו שהתפקיד שלנו זה לא לפתוח את הלב סתם, אלא לעשות את החיבור, כל מה שדיברנו בתחילת השיעור, לעשות את החיבור של העליונים והתחתונים. בעצם אנחנו בדרך, אנחנו במסע לקראת לעתיד לבוא. וכל מה שנעשה עכשיו, זה מה שיהיה אז. אם עכשיו אנחנו עושים את החיבור בין מה שלמעלה מאיתנו לבין מה שאנחנו, אז יהיה, יתקיים ונגלה כבוד השם. אם אנחנו עכשיו רק מחפשים את מה שאנחנו, לא מחפשים לחבר לזה את מה שמעלינו, אז גם אז נקבל רק את מה שאנחנו. אנחנו בהגדלה, אבל זה יישאר באותו דבר. אנחנו לא נקבל את הנגלה כבוד השם. שלגבל את הנגלה כבוד השם צריך תנו כבוד להשם אלוקיכם, כתוב בפסוק, בטרם יחשיך. זאת אומרת, שאתה נמצא בגלות, ואתה עוד בעיתות ערב, והולך להיות עוד יותר גרוע, שם תיתן את הכבוד להשם. ובסוף, כבודו ימלא את כל הארץ, ויהיה מלא אור, ויהיה מלא חסד וכל זה. אבל ההתחלה זה לא להקדים את ברכתו של אברהם לברכתו של מקום, לברכתו של השם יתברך. זה מאוד חשוב לזכור את זה, כי היום אנחנו לא כל כך מכוונים בדבר הזה. טוב, אנחנו נשאיר את זה פה, נתחיל להיות מאוחר.
פתיחת הלב צריכה לבוא מלמעלה.
לא שמעתי.
בעצם פתיחת הלב זה בא מלמעלה. השם פותח את ליבנו.
פתיחת הלב היא תמיד תוצאה. כן. וכשעושים את זה, כשעובדים על זה ישירות, זה כמו להעתיק במבחן. עושים את זה מלאכותי.
כאילו שזה היה...
היה פעם, יש שני סיפורים. יש סיפור על רבי נתן, שפעם מישהו מהתלמידים שלו אמר לו, הוא דיבר הרבה על אברהם אבינו. אז תלמיד אמר לו, איפה לוקחים לב כמו אברהם אבינו? כלומר, גם לך יש לב כמו אברהם אבינו, אתה לא מלבב אותו. יש סיפור יותר ישן עם רבי נחמן, שפעם הוא... מישהו שאל אותו, איפה לוקחים לב? אז אמר לו, לב לא לוקחים. עובדים עם הפה ועם הראש, אז מגיע הלב. לא לוקחים לב. הוא שאל, וו נלטמן, איפה לוקחים לב? אמר, לב לא לוקחים. לב מקבלים. זה עבודת מתנה, אתם יתכו מנתכם, זה כתוב על העבר.